ערב טוב, ברוכים הבאים. שמח לראות אתכם, כל אחד במאמצים שהוא עשה. הערב אנחנו בהתכנסות, השיעור הולך לדבר, המפגש הולך לדבר, האהבה או הצדק. מה יותר חשוב? לאן להטות את עצמי? פעם שעברה לכל שוחרי האור, זה בהמשך לסדרת השיעורים באי אור, המפגש השלישי עקב טעות טכנית, לא עלה לשידור, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בהזדמנות אחרת. בהמשך מסע הנשמה עלי אדמות, הבנו שהמטרה שלה זה ואי אור. הזכלנו מהמפגש האחרון את התובנה הבאה. כשאדם פוקח את עיניו מיד בבוקר, עולם המחשבה מתחיל לשוטט. אנה ואנה בין אור לחושך. בין מחשבות כאלה ואחרות. בין לחץ להרפיה, בין שלום, אחווה ואהבה, לאוף התנהלות מתסכלת עם המציאות. כדי להצליח במציאות חיינו, ראינו שכתבי הקודש, תורת חב"ד מציעה עניין. האדמו"ר האמצעי, בספר פוקח עיוורים, מהמקום של השינה הבאה, אתה כביכול עיוור, אתה לא רואה. אתה פוקח את העיניים, אתה מתחיל לראות, המחשבה מתחילה לשתות, לשתת כבר אז. מה אנחנו עושים? מה אנחנו אומרים? ויהי אור. האם זו הרגילות שלנו? לא. זה הרגל שאנחנו אומרים לבנות מחדש. יש פה הרבה מטפלים, הרבה יועצים, וכן כל מי שנמצא שם ומאזין. אנחנו מבינים שהכל זה דפוס התנהגותי. הורגלנו בצורה מסוימת. יש הרגלים של החושך ויש הרגלים של האור. ההרגל של האור זה מה שלמדנו שני מפגשים אחורה, הכרזה פנימית, החלטה פנימית שאני לא מצטרף לעניין הזה. אני מפסיק את המעגל הזה עם עצמי. אני לא מרשה את זה לעצמי. ועל ידי זה שאני נותן הכרזה פנימית, החלטה פנימית, אמרה, אני נותן לעצמי כוחות, אני מעורר את האור שבי, את האלוקי. ככה הוא עובד. אז ההחלטה היא לקום בבוקר, לפקוח את העיניים ולומר, ויהי אור. ואז אמרנו, ברגע שקבעת את המטרה, קבעת את הראש, הגדרת את המטרה בכוחך, והיא אור. אני מעוניין שיהיה לי בוקר אור. בוקר טוב. העבודה שלי עכשיו זה פשוט לבדוק האם המחשבה, הדיבור והמעשים שלי במשך השעות שאני הולך להיות ער, תואמים את ההחלטה שהחלטתי ביום. אם אני אגלה שהמעשים, הדיבורים והמחשבות שלי לא תואמים את הרעיון והאי אור, מה אתם חושבים? איך אני ארגיש? דיסוננס קוגניטיבי. מה אני ארגיש?
חושך.
חושך, יפה. מה אני עוד ארגיש? מה יקרה? בואו נעשה רגע דמיון מודרך מהיר. אתה רואה אדם שנתן הכרזה בתוך שיחה עסקית שאתה יושב איתו ואמר, אני החלטתי שזה הצעד שאנחנו אמורים לעשות, הוא מאיר לך, זה צעד נבון, אבל בהמשך השיחה פתאום אתה רואה אותו לוקח החלטות שמנוגדות להחלטה שהוא לקח. איך, מה אתה חושב על זה?
חוסר
אמינות, חוסר
אמון.
אחד בלב, אחד בפה. מה עוד? חוסר יציבות, אין עקביות.
אין תיאום בין הראש ללב או לשכל.
חוסר תיאום, פוליטיקאים. זלזול,
אכזבה.
אפשר לומר, זה פנורמל. בעברית פשוטה זה פנורמל, זה פרסה. זה מה שאמרתי זה היה בגרוזינית. זה אומר, זה לא טוב, זה לא נורמלי. אתה הרי, זה לא נורמה. הנורמה אומרת שאם לקחתי החלטה, וזה מה אני רוצה לעשות, אז איך המעשים שלך, הדיבורים שלך, לא תואמים את ההחלטה שלך. שימו לב איך אנחנו מסתכלים על אחרים. באימון אישי, באימון קבוצתי, אנחנו כרגע מתבוננים על עצמנו. אם אני אקח החלטה והיא אור בבוקר, וזה לא יהיה מותאם למציאות, איך אני חווה את עצמי? מפה באים כל התסכולים והאכזבה וחוסר אמינות, וכל העניינים החשוכים שבאופן מודע או לא מודע אני אחשוב על עצמי או יאמרו לי. האם השינוי קורה ברגע, רבותיי? לא, זה תהליך של כמה שנים? צדיק כתמר יפרח. לעת התמר, צדיק כתמר יפרח. למה בחרו צדיק כתמר ולא כזית? ולא כאורן, לא כערב, לא כתהנה, למה זית? למה תמר? המדע קובע, אל תתווכחו איתי. תמר, אתם לוקחים את הזרע? אתם שותלים אותו באדמה? כן?
הוא גבוה?
תמיד אמרו לי בבית ספר שאני נמוך. אני חייב להצחיק את עצמי, זה לא חובה לצחוק.
יש הקלטה.
יש הקלטה, אבל בסדר, אני סומך על העריכה שלו. צריך קצת לצחוק, אני מצחיק את עצמי כדי שנרד לעומק מלפנים עומק. כתמר לתמר לוקח 70 שנה להוציא פרי. עמך כולם צדיקים, כך נאמר עלינו, לוקח זה תהליך לכבד את התהליך. לכן אם קמתי בבוקר ואמרתי באי אור, בסדר, הגיע קריאת שמע על המיטה, אני עושה חשבון נפש אחורה, אני רואה שלא הייתי כל כך מתואם, אז בעזרת השם מחר יהיה יותר טוב. זו העבודה. לכבד את התהליך. על... מרגע שתמרת את הזרע של התמר, בתמר יש זרע כזה.
חרצן.
חרצן.
אני רואה מפיצה של המון
התחלות של... יפה. היא שאלה, אז רגע, אז איך, מאיפה כל התמרים בעולם מגיעים, אם צריכים לחכות את תמר 70 שנה? זה החלאה, לוקחים את הגזע שלו. לוקחים כבר אותו, כשהוא עץ צעיר, חותכים אותו, וברגע שותים אותו, הוא מפריע הרבה יותר מהר. הוא לא צריך לחכות 70 שנה. זה הרעיון. נמשיך. לכן, למה אמרתי את הפסוק הזה, צדיק התמר יפרח? כי אני צריך להיות בחמלה ובענבה להבין שיש פה תהליך. ונתנו לי 70 שנה לעבוד עליו. ובהמשך המפגש אנחנו נבין איך זה מתקשר לענייננו. היום נכנס על פי היהדות, והערב היא בוקר, אנחנו נכנסים ליום חדש. זה יום מולדתו של אדמו"ר הרש"ב. אדמו"ר הרש"ב היה אדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד, רבי שלום בר. הוא ייסד את ישיבת תומכי תמימים בחב"ד. תפרש נון זין, תתוו באלול, יוסדה המקום הזה של תמימים, תמים. תמימים, צעירים שיתחילו ללמוד בישיבה. ומה המגמה שלהם? להפיץ את האור בעולם, את אור הגאולה. מה זה גאולה? מקום שאין בו לא תחרות, לא קנאה, לא שנאה, אחווה, מנוחה מגיעה לעולם. רק בתפרש נון ח' 15 תלמידים, ובתפרש נון ט' כותב האדמור, אחד הספרים שהוא כותב, הוא כתב, הוא הפילוסוף של החסידות. יש לו ספרים כמו תף עין רש ב', שלושה ספרים עבי קרך, שמאמר אחד מתמשך, שזה פילוסופיית הנשמה, ומה ההבדל בין כישרון ליכולת, איך זה בא לידי ביטוי בנשמה. פילוסופיה מאוד עמוקה של הנפש, שבעצם מדריכה אותך להאיר. בתף רש נון ט' הוא כותב מאמר שנקרא החלצו. מה זה החלצו? זה מאמר שמדבר על המלחמה של בני ישראל במדיינים. באיזשהו מקום התמימים האלה לא יכולים לשדר את האור האלוקי בעולם, מדוע? כי אנחנו עסוקים עם חושך מאוד גדול. מה זה החושך הזה? שנאת חינם. שנאה לאחר. לא יכול לסבול את האחר ולא על עוול בכפו. וכמו שאמרתי, כדי להבין בעצם איך יוצאים לאט לאט מהשנאה הזו ולומדים להיות יותר באחדות ואחווה, קודם כל נבין מול מה אנחנו מתמודדים. תורת הקבלה מסבירה שמדיין זה קליפה, מלשון מדון וריב. נקודה. דוגמה. יצא לכם פעם בחיים שמישהו לקח לכם איזשהו פרט קטן, ועל איזשהו פרט קטן התחלתם להתווכח ולריב? על משהו שהוא מאוד שולי? משהו שאם אתה חושב על זה קצת בהיגיון, היית אומר, מה המריבה הזאת אילן? מה אנחנו כל כך כועסים אחד על השני? יצא לכם? שאלתם אולי, מוחמד, שאלתם אולי מאיפה הטבע הזה מגיע? עניין אתכם מאיפה הטבע הזה מגיע, או פשוט קיבלנו שזה ככה? על זה אנחנו הולכים לדבר. מאיפה הטבע הזה בעצם הגיע אל תוך המציאות שלנו? איפה הוא מושרש? מאחר הוא מגיע? מפולניה, את אומרת. אני רוצה להגיד שבתור מאמן אישי, לכל אחד בתוכו יש מה שנקרא רומני קטן, מרוקאי גדול, גרוזיני קטן, קפקזי, הכל, רבותיי, תימני, מה שאתם לא רוצים, שפכו. לא חייבים להסכים איתי. וכך נאמר בחמש פומשי תורה. וידבר השם אל משה לאמור. נקום נקמת בני ישראל, יש לנו פה מסע נקמה. מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה חולו. החלצו מאיתכם, מה אנשי שם? מה זה אנשי שם? אנשים שמחוברים לשם, ליוד קי וב קי. אנשים שמחוברים לאור. אנשים שמאוד מאוד מקוונים רוחנית. איתם אני רוצה ללכת להילחם. לא חזקים בגיבורים. ספר במדבר. אין לי כרגע את הפרק, שאלה טובה. אם אני אמצא אותו... אם אני אמצא אותו בהמשך בזה, אז אני אומר לך בדיוק באיזה פרק זה נמצא. איזה פרשה זה נמצא. אתה זוכר את המאורעות? והיו על מדיין לתת נקמת הוויה במדיין. 1,000 מטה חולו לכל מטות ישראל. ומתחיל האדמו"ר הרש"ב, רבי שלום בר, שהיום זה יום הולדתו, ועל זה צריכים לקחת רגע תשומת לב. אני רוצה להקריא לכם משהו באחד ההתוועדויות של הרבי מלובביץ'. בהתוועדות מיוחדת אור לחף מר חשבן, אנחנו נמצאים אור לחף מר חשבן, תשמ"ם א', בערך לפני 40 שנה, עורר הרבי בלשון אישית וישירה להתנהגות חסידית אמיתית. הניסיון הגדול ביותר בתקופתנו הוא לפעול אצל יהודי שיצא מגלותו הפנימית. מה הכוונה גלות פנימית? מה זה גלות פנימית?
הרגלים.
מה?
גלגלים.
גלגלים, מה זה אומר?
הרגלים.
הרגלים, גלות פנימית. שימו לב יפה, בואו ניתן שם לאחד מההרגלים האלה, ניתן דוגמה. בואו ניתן דוגמה להרגל. שכאשר הוא יושב כאן בערב רגיל, לכאורה, זה לא ערב רגיל, זה יום הולדתו של צדיק דור. והוא חי בתל אביב, כתוב פה בניו יורק, אני קצת משנה רבותיי, אל תכסו עליי. שבו חיים למעלה ממאות אלפי אנשים, פה כתוב 9 מיליון בני אדם. וכאן יש לו את עסקיו, והוא מהרהר אם מרצונו או שלא מרצונו כיצד ינהל את העסקים מחר בבוקר. שיזכור בכל זאת, בכל זאת כמו שזה קורה לו, שיזכור, שימו לב, הזכירה, אני מחליט לזכור. אני עובד עם הכלים שלמדנו. אני מחליט לזכור שהיום זה יום הולדת, יום מיוחד. שמה? שזה יום הולדת של אדם גדול שנולד לפני 150 שנה. תבורכים מפי עליון, תודה. יודע הוא כי בעל היום הולדת היה אדם גדול, נשיא, נשמה כללית. עם כל העניינים שבזה, הוא לא נכנס לביורים בזה, שכל אחד מאיתנו הוא חלק ממשה רבנו. אבל אין הוא רואה את הקשר בין כל היום ההולדת הזה היום, לבין מעשיו, בחיי היום יום. זה גלות פנימית רבותיי. לא שאני מזלזל רבותיי, רגע קצת להבין מה אמר הצדיק, הניסיון הגדול ביותר בתקופתנו הוא לפעול אצל יהודי שיצא מגלותו הפנימית. כלומר, יש, באתי לשמיים, סבבה, יושבים כמה חבר'ה, ואני פה, ובאתי לשיעור, בסדר, באתי לשיעור, נשמע. אבל בחוויה אמיתית רצינית ישנה התעוררות מעצם זה שהיום זה יום הולדת של צדיק, ומה שאני אשמע, אני מבין שזה אמור להתרגם לתוך חיי. אני בא במין התרגשות. וואו. שימו לב, הניסיון הגדול ביותר להוציא יהודים מהגלות הפנימית, להכניס לו את הוואו של הקדושה. אתם מסכימים איתי שאם אני אראה להם עכשיו פלאפון חידוש של, אתם יודעים שקניתי אייפון 6? יש, בטח. מה קרה לה? עכשיו הייתי מיפן, חכי, לא הגיע. כולכם התעוררתם פתאום שיניים, אני רואה אתכם נמתחתם, מה יש אייפון של שם וסמסונג? מה אחי? איזה אופנוע? R880? וואו, איזה אחי, זה משהו. איזה סוס, איזה רגליים. וואו, איזה ציוד צלילה. ספר מרתק, ספר מרתק. אם אתם חושבים שאני בא חלילה ללעוג פה למישהו, לא מהגלות, אתם לא תוספים מה שאני מנסה לומר. זה הגלות מגדיר הצדיק, ואין אני בא ללמד מדבריו. אני הזדהיתי איתם. כשבא בעניין בקדושה, אז אין לי כל כך את הוואו, זה הניסיון הגדול של הדור. נו, ועכשיו שהבנו את זה קצת יותר, אתם מסכימים או לא? קצת, קצת יענו, תנו לי איזה הנהונים שאני ארגיש שאני צודק. קצת, לא הרבה. תודה חבר'ה, תודה. בואו נרים לחיים, אל תגיד... תודה. לא, אני לא מסכימה איתך לחיים. עכשיו, אני הולך להגיד דברים יותר קשים. אבל חכו רגע עם אי הסכמה. אמרתי לכם בתחילת השיעור, לפני אולי שהמצלמה התחילה, תרדו לנקודות מערכות יחסים מאוד כואבות. אמנם מפני הנימוס והכבוד הוא מגיע ויושב בהתוועדות. אני ערכת בקשר ליום ההולדת של הרשב, אז כל מי שהגיע, כתוב שכל מי שהגיע אם הוא יודע או לא יודע, אני לא פרסמתי את זה, אבל זה יום הולדת של האדמור, וברגע שאתה נמצא כאן ושומע מדבריו, אז כתוב בזוהר שאדם שלומד מאמר אלוקי מפי צדיק צריך לדמיין כאילו בעל המאמר נמצא לידו. ובלי כדורים.
אם היית יכול להראות תמונה שלו...
יש לי... חבר'ה, תפתחו תמונות אדמורי חב"ד, תראו בגוגל. יש תמונה שלו, יש שני אדמורים שאין את התמונה שלהם. המערש ואדמור האמצעי.
אין לך את זה במשתבר.
יש לי, אבל לא אחפש עכשיו. ברוך אדם לך העולם שהכל נהיה בדברו.
היום אני הולכת עם הפסוק רוח יד דיבר בי ומילתו הלשוני. לא יודעת, היום זה ממש חזק.
וואו, תראי.
אני חושבת שהגלות היא זה שהרוח הזו לא נמצאת.
יפה, תניה.
אם אני
חושבת
ואני רוצה מצדיק או ממישהו אלוהים, זו בעיה. זו בעיה, זו גלות.
תניה, תחזרי על הפסוק.
רוח יא, אני אגיד...
רוח הוויה.
דיבר בי ומילתו הלשוני.
דיבר בי ומילתו הלשוני. את הולכת עם זה, אתם יודעים מה פרשת השבוע? חיי שרה, ובחיי שרה מסופר על עבד אברהם אליעזר. שהיום, היום, הוא מדבר עם הבורא, אני רוצה למצוא שידוך ליצחק, שאני לא יתאה במסע שלי, יצאתי עם כל הנדוניה של אברהם, יצאתי עם כל הנדוניה של אברהם, עם כל הכסף, עם כל העניינים, ואני הולך למצוא אישה אצל אברהם בבתואל, אבל מי? איך אני יודע שזו היא? תן לי סימן. ורוח הבאה?
זה מה שראה לי היום.
נדבר על זה אחרי.
אבל אני חושבת שהגלות היא כשהרוח לא נמצאת בתוכי.
יפה.
אם הרוח נמצאת בתוכי, אז אני...
בדיוק, זה הגלות, על זה מדבר. על זה מדבר. כשרוח הוויה הייתה בי, אם רוח הוויה הייתה בי, אז כשהייתי לומד מאמר אלוקי, הייתי מבין שמה שהזוהר אומר, כי זוהר זה רוח אלוקים. שאני באמת צריך לחיות את ההרגשה שאני בא לשיעור ונמצא פה האדמו"ר.
את זה דוד המלך אמר, לא אדמו"ר ולא קבלי, שדוד המלך אמר.
נכון, ומאז ומעולם כל הצדיקים אומרים את זה בעם ישראל. הם לא הפסיקו להגיע. זה שאנחנו עצרנו אותם מלהגיע ואנחנו סומכים רק על דוד המלך, זה יפה.
ואני לא יודעת את
היום הולדת
של דוד המלך.
לא נורא.
אתה יודע?
יש תאריך, ואני שכחתי. יש תאריך. נכון, אבל כרגע זה בשבועות, או נכון, שבועות, זה ו' בסיוון. ו' בסיוון. אז מה הכוונה בפשטות? שינתק מעצמו מכל הסובב אותו, ושיעמוד במעמד ומצב שהנה הוא עומד ליד כבוד קדושת אדמו"ר נשמתו עדן. והכוונה בזה בפשטות, לא להסתכל כל הזמן בשעון. ולחשוב הנה כבר חלפה עוד דקה, אלא שישכח מקיומו של השעון ושישכח גם מעצמו. ויהי רצון שכל אחד ואחד לפחות ינסה לפעול בזה, לא להגיע להצלחה. שימו למה הצדיק אומר, הוא לא מצפה לי כרגע, לפחות שינסה לעשות את זה. ואז הוא מדריך פה למדיטציה הרבה. אז בואו נבין מהמאמר האלוקי הזה שעכשיו אנחנו לומדים, מה זה הנקמה הזאת? משמע שעל ידי מלחמה זו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לנקום במדיינים, אני חוזר כרגע לאותה אמרה, למה שקורה עם המדיינים, שמשמע שברגע שמשה יעשה את העבודה הזאת, נשלם שלמות שורש נשמתו. עד שמשה לא נוקם במדיינים, לא נשלם תיקון שורש נשמתו של משה רבנו. כי אם הקדוש ברוך הוא מצווה, ואחרי זה יאסף אל עמך. קודם כל ילחם את המלחמה הזאת, אחרי זה יאסף אל עמך. וזה שאמר שאחר שינקום ממדיין, יאסף אל עמו. וידוע שצדיק מסתלק היא תכלית העלייה. כלומר, כל צדיק שמסתלק מהעולם, נשאת העלייה שלו הכי הכי הכי. כלומר, בדיוק לפני מיטתו פטירתו, הסתלקותו, נעשית עלייה גדולה בנשמה שלו. אז מה נותנים לו לעשות? למשה, מה הניסיון שלו? לנקום במדיינים.
לנקום זה לא מהיתר הרע?
יפה מאוד, זה חבד. אנחנו מעלים פה שאלות קשות. בוא נשאר מה זה הנקמה הזאת. היום אנחנו יודעים, למה צריך לנקום? מה הנקמה פה?
נקמה אנושית זה נקמה נמוכה, ונקמה של קבל כאילו של הקדוש ברוך הוא, זה לא
כזה
דבר.
יפה.
עדיין זה יותר
רמה. ידידי היקר, זה שאת אומרת עדיין, כתוב בספרי, בכתובים הקדושים, שיש שני דעות. דעת עליון ודעת תחתון. כמו שיש מים עליונים ומים תחתונים. זה לא סתם מעשה בראשית, אלא זה גם יש דעת עליון. מה זה דעת עליון? של צדיק, של רב חכם. ולפעמים שאתה בא אליו, אל יועץ, אתה רואה שפתאום איך שחשבת, עכשיו אני מבין. התודעה שלי לא הסתכלה על זה כל כך, לא חשבתי על זה.
שיש מצבים שצריך להחמיר?
אז יש דעת תחתון שכשאני חושב נקמה, על פי דעת תחתון, זה הולך לכיוון שלילי. אבל יש מלחמת קודש. והמלחמת קודש, זה מה שעשה אדמו"ר הרש"ב, פתח ישיבה תומכי תמימים שהם יפיצו את האור. והתעסקו עם אור הגאולה וילמדו תודעה כזאת. ועכשיו מאחר, והתורה, בכל רחבי העולם. פתח פטריות, זה התחיל ברוסיה, אמריקה, היום בארץ. ומה העבודה שלנו כביכול? מה אנחנו רואים שיש פה? שיש פה מסע, יש נקמה בקדושה. אבל נקמה נגד מה? חבר'ה, נכון שכתבתי לכם אהבה או צודק? מה יותר חזק? ללחום למען אהבה, מלחמה פנימית, ולהתמסר למלחמה הזאת. להתמסר למלחמה שגורמת לפירוד ושנאה בינינו. זו קליפת מדיין, וזה לא סיפור שקרה בעבר בחמש חומשי תורה, זה קיים גם היום. בינינו בין בני אדם.
בכלל?
בכלל.
בלי קשר.
בזוגיות, בחברים, יחסי עבודה, בינינו לאומות העולם, בכלל.
מה זה אומר ללחום למען אהבה? להילחם ממש פיזית עם חרבות ולהרוג?
לא, יפה. היא שואלת אותי, האם להילחם פיזית זה להילחם פיזית באהבה? לא. אתה לא יכול להילחם, אלא זו מלחמה פנימית, עם איך אתה מגיב למציאות, איך אתה רואה את המציאות. משל, פעם ניגש סמוראי, ספרתי לכם את הסיפור הזה, למאסטר זן שלו, ואמר לו, תגיד לי, מה זה גן עדן וגיהנום? אמר לו, לך לבוקסיל, איבא, אין לי זמן בשבילך, התעצבן הסמוראי, שלח את הסכין מהסדן, אז אמרתי עם זה בחרבות, כן? בגלל זה להקליטה. אמר לו המאסטר, זה גיהנום. הכניס את הסכין חזרה לסדן, קד קידה, ואמר לו, מאסטר, תודה רבה על השיעור. אמר לו, זה גן עדן. זה היה גן עדן וגיהנום, שנאה ואהבה, ללחום. מה זה המלחימה הזאת? האיפוק, הסובלנות, ללמוד לראות נכון, להיאבק בהרגלים שלנו, להחליף דפוסי התנהגות, להחליף הגדרות שהייתי בטוח. בואו אני אתן לכם הגדרה. מה זה הגדרה? אני חושב שפעם ראשונה שבן אדם נשרף במערכת זוגית, כלומר פגעו בו, והוא לא יצר השלמה והרפיה מהמקום הזה, והוא נפגע ממש, הוא הופך להיות עבד של אותו אדם שפגע בו.
לא של אדם, לא של אדם.
שימו לב, אני נותן לכם דוגמה מייעוץ אישי שהיה לי לפני כמה חודשים. אני בתור מאמן מגדיר זו אמונה, זו הנחה שכלית, שבילדות שלי בגיל 17 הייתי עם אישה במשך 3 שנים, אהבתי אותה, היא אהבה אותי, לא יכלנו להיות ביחד. אנחנו נפרדים אחרי חודשיים, אני מוצאת מישהו, אבל אנחנו עדיין בקשר, אפלטוני. היא גמרה עליי, היא שרפה אותי, היא מוטטה אותי, היא שברה אותי. אל תשפטו עכשיו את הבן אדם. אני לא מדבר על זה. אני מכניס לכם לסיפור. מה זה ללחום למען אהבה? לא חרבות וסכינים, אלא ללחום להוציא ממני הגדרה שאני כרגע עבד שלה, זה לחימה פנימית. האם אני מובן?
לא הבנתי לאיזה הגדרה עכשיו אתה עבד.
לא, לא חשוב. עצם זה שאתה אומר, ברגע שנפרדתי אני עבד שלה. איך זה בא לידי ביטוי? לא משנה כרגע. עצם ההגדרה הזאת, זו הגדרה מוטעת. כי מה היא גרמה לך? להיות כבול אליה ולא לשחרר אותה.
אני לא
הבנתי. מה לא הבנתי?
הסיפור שלך
לקחו
לי
מדי
כדי
שנלמד
מפנה. למה עבד? אוקיי. לא, בדיוק למה עבד? זהו, זהו, שימו לב. זה בדיוק התשובה. למה עבד? זה שהוא הגדיר שאני עבד, זה טעות.
מי הגדיר?
אותו אחד. אוקיי, אני חוזר. הבאתי דוגמה. מה זה ללחום? אני חוזר. אתה בייעוץ, מישהו מגיע אליך ואומר, הייתה לי מערכת יחסים, נכוויתי ממנה מאוד, ורגע שנכוויתי ממנה, נשרפתי ממנה, ולא רציתי כל כך להיפרד, באותו רגע אני הופך להיות עבד שלה. נקודה. זה ההגדרה של הבן אדם. עד כאן זה בסדר? למה הוא אמר את זה? לא יודע.
סובייקטיבי,
ככה הוא חושב. מאיפה זה הגיע לו? לא יודע.
אולי מהמקום שהוא חושב עליה כל הזמן, באותו רגע שהוא נפרד.
אז שימו לב, זה פרשנות שלנו, רק רגע, אני כרגע רוצה לדבר על הנקודה שהמלחמה הפנימית לאהוב, זה אותן תבניות שעולות לי. מתרחישי החיים שלי וניסיונות חיי, ההתמודדויות שלי, ואני מפרש אותם או מגדיר אותם, או נותן מילים מסוימות, ככה זה נראה לי, אני עכשיו עבד. עכשיו, אבל אם אתה חושב ככה, מה קורה לך? זה הופך ל... זה הופך למציאות, בזה צריך לראות. זה מה שרציתי להגיד, עכשיו זה יותר מובן? בלי הפרשנויות, יכול... יש לנו את כל הפרשנויות לעזור לו להבין למה הוא טעה. עכשיו, הלוחמה הפנימית שלנו היום, מה זה המלחמה במדיין? אם הסיפור הזה במדיין הופיע, זו המלחמה הפנימית שלנו, זה להתמסר לאהוב, וצריך להיות פה מלחמה במה? לפעמים בהגדרות שלי עוד מילדות שאני צריך להציף ולשנות כיוון חיים. לשנות כיוון. עצם ההגדרות שלי דרך הניסיונות שלי, כמו שהגדרתי אותם, דוגמה, אני עכשיו עבד, נפקתי להיות עבד, אתה יוצר את זה מציאות, אתה הופך את זה מציאות. המלחמה הזאת, על פי דעת העליון, זו נקמה. זו נקמה מבחינת הקדושה, אנחנו צריכים להרגיש רגש של קדושה. זה כמו מלחמת קודש. מלחמת קודש, להתמודד ולהתמסר למשהו שאני מאמין בו. לכן, כשאני מסתכל מדעת התחתון, זה נראה נקמה פשוטה, זה שלילי. אבל התורה דיברה בשפת בני אדם, בלשון בני אדם. אז היא רוצה שתרגיש את החוויה בתוכך, שכדי להתמסר לאהבה אמיתית ולא להיות צודק, כי להיות צודק זה פירוד, זה הפך האחדות. כי כשאתה צודק אתה מחזיק בעמדה שלך ואתה לא יכול לקבל את האחר.
כשאתה חושב שאתה צודק,
יפה, תודה רבה על הכיוון. אתה חושב שאתה צודק, במקום הזה אתה מדבר. המקום הזה שאני חושב שאני צודק ואחר טועה לגמרי, המקום הזה מגיע, אתם יודעים איפה זה מגיע בשורש? אז הרבה אנשים אומרים אגו. אבל האגו גם כן עובד על תדרים אנרגטיים, נכון? על איזה אנרגיות עובד האגו? הגאווה, היצר. זוכרים שאמרנו לפני שני מפגשים, והיא אור והיא חושך? יש אור וחושך בתודעת האדם. האור האלוקי עובד על תדרים מסוימים, והחושך עובדים על תדרים מסוימים. האור האלוקי בתוכנו עובד מעולם שנקרא בקבלה עולם התיקון. החושך שבתוכנו, מה זה חוויית החושך? התסכול, הפירוד, האי נתינת מקום לאחר, שנאת החינם, היא ניזונת ממה שנקרא עולם התור. עולם התור בשפה יומיומית, להוריד את זה למונחים פסיכולוגיים, פירוד. הפך האהבה, הפך הרצון להתחבר ולהיות יחד. תיקון, מימד התיקון, התכללות, יחד, זה הקדושה. כבר. בקשר
לזה, יש פסוק במשלי, אם יש למישהו
כוסף
או תנח לשלוף אותו, שמדבר שאם אדם שומע צד אחד וטרם ישמע את הצד השני, לכלימה תחשב לו. זאת אומרת, חייבים לשמוע את שני הצדדים ומתוך זה להגיע
למה שיהיה בנה. למה כל... יפה מאוד. תניה אומרת שבמשלי כתוב שרק האדם יחשב לו לקלימה אם הוא שומע צד אחד. המאמר עוסק מאיפה באה התנועה להיות במקום הזה שאני מורגל לשמוע רק צד אחד. זה התפתחות. אנחנו כבר שם מודעים. אנחנו עכשיו כבר מבינים שצריך לשמוע את שני הצדדים. אבל אנחנו מדברים מאיפה מגיעה התחושה הזאת שהצד שלי הוא הצד הצודק, ולפעמים אני לא נותן אפילו מקום באמת לשמוע את הצד האחר. מאיפה זה בא? זה האגו, האגו הגאווה, זה המונחים, זה תודעת הנפש. על פי תורת הקבלה ותורת הסוד, העולם המיסטי היהודי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בארץ הייתה תוהו ובוהו. זה בא מאור שנקרא תוהו, שהאפיון של עולם התוהו זה פירוד. אני כאן ואתה שם, זה שלי וזה שלך, אני רואה נכון, אתה לא רואה נכון. אתם מכירים את זה? אני בגלל זה אמרתי לכם, אנחנו נראית קצת לעומק של החושך, אבל אל תיבעלו, רגע, יש לי פתרונות, בואו קצת נחבור לזה שם. אני מדבר על היסוד, מאיפה התנועה הזאת היא באה, אז זה מדבר תורת היהדות. במונחים שלנו, כשבא אדם פשוט ודיבר עם מטפל, הוא אמר לו, תשמע, זה שאתה מרגיש את עצמך ולא מרגיש אחר, זה בא מהאגו שלך, מהגאווה. היהדות פשוט שאלה שאלה מקדימה, פילוסופית, מאיפה קיימת החוויה הזאת שאתה לא ואני כן. עכשיו אתם מבינים מה זה מלחמת מדיין? בואו תכף נבין. ועל זה נאמר, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים ואחר תאסף, שבזה נשלם שלמות שורש נשמתו בעבודותיו בחייו, שיעלה בכור אחר עילוי. וכל זה צריך להבין, למה היה צריכה להיות המלחמה על ידי משה דווקא, ומה הוא נשלם בנשמתו? רבותיי, אני מציף שאלות לא על כולם.
כמה שאני גם מדיינית, בגלל...
בגמה קרה עם המדיינית?
בגלל שהשימוש כביכול יש לו מדיינית, למרות שאתה
התגיירה. עכשיו, יש לנו את כל...
יש גם את העניין של תנחת.
יפה, יש פה את כל הסיפורים של התורה, אני לא הולך כרגע לקשור את כולם, אני רוצה להיות מאוד מפוקס, חבר'ה. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים היום? נקום נקמת בני ישראל מהמדיינים. צריך להבין בעצם עניין המלחמה במדיין. בעיקר הכוונה בזה היה למקום נקמת בני ישראל מהמדיינים, לא בכדי לרשת את ארצם. שבט מנשה, גד וראובן, חצי מנשה, גד וראובן יושבים מעבר לירדן, אוג וסיחון. שם גם הייתה מדיין. לא נלחמנו במדיין כדי לקחת את ארצם. לא לקחנו את ארצם על פי הכתובים. בכלל לא. הכוונה הייתה לנקום. וצריך להבין בזה, במאמר השם למשה כתוב נקום נקמת בני ישראל. מה שהשם אמר למשה, מה כתוב? נקום נקמת בני ישראל. ומה משה אמר לישראל? משהו אחר. לתת נקמת הוויה במדיין. השם אומר למשה, מה? נקום נקמת בני ישראל. מה משה מעביר לבני ישראל? משהו קצת אחר. נקמת הוויה במדיין. כלומר, יש פה מלחמה של שם הוויה, לא של שם אלוקים. למה הוויה רוצה להינקם מהמדיינים? הוויה זה אור אלוקי. למה זה נקמת הוויה ולא נקמת אלוקים? הרי במיוחד שמדיין לא צררו רק לישראל, על פי הכתובים, על פי ההיסטוריה, הם צררו לעוד עמים. אז למה הוויה רוצה להתנקם בהם? למה הוא כל כך לאור האלוקי שברא את העולם? למה הוא כל כך רוצה להתנקם במדיינים? מה יש להם? כללות העניין. דיני מדיין הוא לשון מדון ומריבה. אני הולך לקרוא מדברי האדמור, זה מילים אלוקיים, ואחרי זה אני אסביר. אני אקרא בהתאמה, נשמע שפה אלוקית מאוד מצומצמת, ואני אפתח את זה אם צריך, בסדר? בזהו כל עניין קליפת מדיין, שהוא הפירוד וההתחלקות, והוא שנאת חינם ופירוד הלבבות. בינינו, כמה אנשים עולים על האוטובוס ומרגישים בסבבה עם כולם. מספיק אחד עושה תנועה, אחד לא במקום, נו, נכון, אבל מי שכבר מודע, מי שכבר למד, אין לו את זה. שימו לב רבותיי, אני בהתחלה פתחתי את זה בכוונה. רובכם פה מודעים, רובכם פה בעלי מעמד בתודעה שלכם שכבר עברתם את זה ואתם מבינים שזה לא נכון.
אבל עדיין יש
תבניות. יפה מאוד. ובמה מתעסקת תורת הסוד של ישראל, תורת החסידות? להבין מאיפה זה בא. כשתבין מאיפה זה בא, אתה תבין מה עליך לעשות. אתה תזהה את זה ישר בתוכך, ולא תרגיש, אני לא בסדר, למה אני כזה, למה אני לא אוהב, למה כולם שונים, למה כולם בפירוד, אני לא רוצה לחיות בעולם הזה, אני רוצה להתאבד, למה העולם רע, למה העולם הוא ככה, אתם מבינים לאן אני לוקח? לנפות, לנפות את הראש מהחושך. כל כך הרבה שאלות נשאלות, כל כך הרבה שאלות נשאלות, אנא, אני נכנס לתוך המאמר, לכתוב את השאלה אם היא חשובה, ונשאיר זמן לשאלות. אנא. שימו לב כמה חושך, אנחנו בבאי אור, זה מתכונת. אנחנו עושים אימון על פי תורת היהדות. קואוצ'ינג, אנחנו מאמנים את התודעה שלנו לאור. אז דבר ראשון, אתה יכול לנפות הרבה חושך כשאתה מבין שיש פה איזה אור, קליפה שקוראים לה מדיין, והיא לא שייכת לשיבת העממים שכבש ישוע. לא החיתי, לא היבוסי, לא הגרגשי, שהולכים כנגד שבע מידות. זאת קליפה. זה ההפך לגמרי מסיטרה דקדושה. סיטרה זה צד. שהוא בחינת האחדות דווקא. כידוע שזהו עיקר ההפרש בין הקדושה לסיטרה אחרה, לצד האחר. ובקדושה, מה זה קדושה? אתה מרגיש את האחדות. לכן כשאתה מרגיש שיש חושר האחדות, מה אתה מבין? במקום שתבין שאולי אתה לא בסדר, אולי אתה טיפוס רגיש, אולי אתה טיפוס עדין, אולי אתה צריך לפמפם לתודעה שלך, אולי כמה בנגים או כמה כדורים, כדי להשתחרר מהחוויה של החושר שמסתובב בעולם, אולי תבין, נשמה. אתה הראת לעולם כדי שתראה את זה ותשלוף את חרב האור, ותגיד ויור, מה אתה מתפעל? מה אתה מתרגש? שחרר, תזרום. אתה ירדת לתבנית מסוימת. אני נותן לך את המיפוי של הבריאה. תורת החסידות נותנת לכם את המפה, את האסטרטגיה. היא מלמדת אותנו את הכלים. דוגמה, האם אני יכול ללמוד, האם אני יכול לשחק שחמט לפני שלמדתי? בתהייה. והשתדלות, בסופו של דבר, ואני אפסיד המון. ככה זה החיים שלנו. תהייה והשתדלות. מתרסקים, 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 עד שקמים. מה עושים השיעורים האלה? מחזקים את המודעות הנכונה. מייצבים אותם. חייבים ניסיון לחיים. אי אפשר רק ללמוד. לכן באה החסידות עכשיו ואומרת, וזהו כל עיקר הייחוד לשם הוויה. מה זה שם הוויה? הייחוד וההתכללות, ההרגשה שכל העולם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם הוויה אחד. גם מה שאנחנו רואים את עשרת הספירות, החוכמה, הבינה, הדעת וששת המידות, כל מידה היא בנפרד, אבל בקדושה הכל צריך להרגיש חוויה של אחד. החוכמה משפיעה על המידות ככה וככה, והמידה הזאת משפיעה על זאת, זה לא נפרד. שזהו עניין השם הוויה. מה זה שם הוויה? שכוללם ומייחדם להיות בבחינת ייחוד גמור. הבורא ברא את המציאות, והציפייה של הבורא מהבריאה שנגיע לאחדות ולאחווה. קליפת מדיין ושורש עניין הקליפה הוא להפך, שזה בחינת הפירוד וההתחלקות דווקא, וזהו מה שאמר יעקב. שימו לב מה אמר יעקב כשהוא פגש את עשיו, הם נפרדו, הוא חזר, ואז אמר יעקב לעשיו, יש לי קול. מה זה יש לי קול?
מספיק לי, די לי.
התקללות. מספיק לי, מסתפק במועט. ועשיו אמר, יש לי רב. ריבוי. וכשיש לך הרבה דברים,
לא מספיק לך,
אתה מרגיש פירוד. אתה מרגיש שלוקחים לך, אתה לא מרגיש חוויה מתקנת. שטוב לך, אתה בדיוק ההפך. למה נקמת הוויה במדיינים? למה משה אומר לבני ישראל שהוויה רוצה לנקום במדיינים? ומי זה הוויה? נעים מאוד, זה אתם. ואני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כל יהודי ויהודי הוא בחינת הוויה, הוא אור אין סוף בהתגלמות של גוף, והוא נמצא כאן בעולם להתמסר למלחמה נגד קליפת מדיין, נגד הפירוד, נגד ההתחלקות. כלומר, שכשאני יושב באוטובוס, או כשאני רואה שכן בהתנהגות מסוימת, והיא לא באה לי טוב בעיניים, איך שהוא נראה, איך שהוא זז, איך שהוא פונה, איך שהוא מדבר, איך שהוא מזיז את הקוף, איך שהוא תופס מלפפון ביד, אני לא צוחק, זה יכול להגיע לרמות כאלה, ומי המטפלים הגדולים הפסיכולוגיים שיראו שמין פרנויה. מה זה פרנויה? מעניין למה הוא הוזיז את המלפפון, דווקא יכול להיות שהוא מתכוון אולי להכין איזה מטען צד? זה לא מצחיק, זה כואב. זה לא מצחיק, זה כואב. זה בחוסר איזון מוחלט, אבל איך אני מסתכל על זה? איך אני מסתכל על זה? קלוט אותו, אחי. קלוט אותה, אחותי. קלוט אותו, אחי. קלוט אותה, אחותי. רגע, זה מילים של אחווה. מה אתה חושב שאני צועק עליכם? מה? לא, זה נוגע לי, וזה כואב לי, אני רוצה לשיח. נמאס לי מזה. והמלחמה הזאת היא מדור דור, נקמת הוויה במדיינים. סיפורי התורה הם לא, אבל רגע, מדיין לא קיימת, אז מה זה שייך אליי? רבותיי, הפשט, יש את הפשט, אבל יש את הסוד של התורה. משה לא מצליח, משה לא נאסף לעמו עד שהוא נוקם במדיינים. מה קשור משה לאהבת ישראל ולאחדות? מה קשור הצדיק לאהבת ישראל ולאחדות? אתם מבינים את השאלה מה אני אומר? מה פתאום הקדוש ברוך הוא דורש ממשה להילחם במדיינים? מה זה קשור אליו, המלחמה הזאת? מה אמרנו שזה מדיין, מדון, ריב, פירוד, בין אדם לחברו? כלומר? יש לו כוח השפעה עליהם, וכדי שישפיע עליהם והם ירגישו איזושהי השפעה, הם צריכים להיות באחדות, כי רק כשעם ישראל היה באחדות, ותראו את ההיסטוריה שלו, הוא הצליח. עכשיו, את כל השיעורי תורה האלה חלק מכם למדו. מי שלא למד, לאט לאט. אבל מי שלמד, הסתכל בהיסטוריה של העם היהודי, יראה, כשהייתה אחדות...
אפילו כשהייתה עבודה זרה,
והיו הרבה דברים קשים, אבל כשהייתה אחדות, יש זרימה של האור נכונה אל היקום ללא הפרעות.
בגלל שלעם ישראל הייתה מטרה?
מקום
במדיין?
עכשיו...
זה אחד
יחד אותם. זה אחד יחד אותם. את הולכת כבר לפתרונות. אני אומר, אתה כרגע מדגיש...
עבודה זרה לא ברור לי. עבודה זרה...
על זה נדבר אחרי זה. הוא כרגע העלה ציון מאחד מהסיפורים מהתורה, שאפילו שבני ישראל התעסקו עם עבודה זרה, אנחנו רואים שעם מה שמקבלים אותנו הכתובים, כל עוד הם היו באחדות ואהבה, הבורא היה מוכן לסלוח אפילו על זה.
איפה יש מקרה כזה?
איי. וואה. יש הרבה מקרים כאלה בתורה, והתורה יכולה לראות בתור הרב בדור ההפלגה. דור הפלגה של ספר בראשית, אף אפילו שהם בנו את מגדל בבל ורצו להילחם באלוקות, להילחם בו. אבל הוא לא הביא עליהם מגפה והשחתה כמו דור המבול שהשחית, חמאס, גזל בין אחד לשני. הם היו רעים אחד לשני, מה הוא עשה? מבול שטף את הארץ. דור הפלגה מנסה להילחם באלוקות. הקדוש ברוך אומר לא נורא, הם באחווה, הם באחדות. שפה אחת, הם ניסו להגיע לשפה אחת, ואז מה הוא עשה להם רק? בלבל להם את השפות. הם היו שפה אחת. הם הגיעו למצב גאולתי, אחדות. הם הבינו על פי הסוד, שאם הם יהיו באחדות, הם יוכלו להמשיך המשכות נעלות. והייתה להם תמוניה על הבורא ממקום אחר. אז זה אחד הדוגמאות. בואו נחזור. מה זה הנקמה הזאת? מה בעצם הוא רוצה להגיד לנו כאן? הבורא בספרו. יהודי יקר, עד היום אתה נלחם בקליפה הזאת שנקראת מדיין. מה זה מדיין? מדון וריב, חיכוכים, על כלום אני רב. ותבין שזה קיים בעולם. אל תתרגש מזה, אל תתפעל מזה. רק דע לך שכשאתה נמצא פתאום, אתה לרגע קולט את עצמך, בתוך כל המריבה, בתוך כל המריבה הזאת, עם החבר, עם השכן, עם האישה, בין ידידים, בין אומות, תעצור רגע ותבין, כרגע נכנס, זורם אליך אור מסוים, שהוא ריב, הוא מדון, זה מדיין, מה עליך לעשות? מה הפתרונות? להילחם בו. דבר ראשון, תבין שאתה צריך להילחם, אבל איך אני נלחם? במה אני נלחם? בענייני עבודה, כשאנשים בענייני עבודה, ופה האדמו"ר הרש"ב מדבר על בני תורה, והנה ביותר יימצא אבון שנאת חינם בעוונותינו הרבים בעובדי השם. הוא מתכוון לדתיים. נו, ובינינו? מה, מתי נהיה עברים? האדם שלא בחר ללכת בדרך השם, הוא לא מסתכל על זה שבחר ללכת בדרך השם שנקרא דתי, הוא לא רואה אותו בפירוד, זה כואב לו, זה כואב לו. שימו לב מה אומר האדמו"ר, שימו לב איזה אמת, שימו לב מה זה אמת, אמרתי לכם, אנחנו ניגע באמת. אבל חכו, בואו לא ננסה להתייפייף, בואו נראה את המציאות. שנאה ב... והנה ביותר, ביותר, אומר את זה צדיק, לא אומר את זה על קרוצ'י, הוא לא פוליטיקאי, לא הייתה לו מפלגה. יימצא אבון שנאת חינם בעוונותינו הרבים ועובדי השם. למה? שכל אחד ואחד מבין תורה, אדם שלומד תורה, מה קורה לו? בונה במה לעצמו בעסק התורה. ככה הוא מבין את התורה, ככה זה צריך להיות ולא אחרת. אתם איתי? עכשיו, עזבו, ברמה יותר פשוטה, כל אחד לפי הבית גידול שלו. כל אחד לפי הבית גידול שלו.
השקפת
חיים שלו. מה הוא למד בבית? מה הוא ראה? מה אמרו הדודים, האימאו, וכן אלה, וחברים, מה עבר עליו? בילדות, אוקיי? כל אחד בונה לעצמו בעסק התורה על פי דעתו במה, על פי דעתו ושכלו, זה מה שאמרת, מה שהוא חושב שזה נכון. על פי דעתו ושכלו דווקא, וכמו כן בעסק העבודה, על פי חוכמתו דווקא. ואינם מתאחדים ומתחברים זה עם זה כלל. דו לכם. שערת סוגריים, החסידים מאוד רוצים שבני תורה ילמדו חסידות. כי אם בני תורה רגילים שלומדים משנה ותלמוד לא לומדים חסידות, הם נשארים במדון וריב. כי מה זה כל הגמרא? זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה. יש פה קליפה שמשדרת לא רק אצל הדתיים. היא משדרת, אה?
לשם שמיים.
הוא בטוח שהוא לשם שמיים. רגע, מה אתה מתכוון? לא, ודאי, כל מחלוקת היא לשם שמיים, יפה. אנחנו אומרים את זה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל מה הגלות הפנימית של יהודי אומר, הרבי הכי קשה? שהוא לא קולט שאמרו גם כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז תכבד, אז תיתן מקום. הקליפה הזאת היא נמצאת. וכשאתה מודע אליה, משם מגיע החושך של הפירוד, של השנאה. וזה המלחמה שלנו. רגע, רגע, רגע. Hey, מישהו פה נבהל פתאום שהוא חייל? כמה אנחנו אוהבים חיילים? רגע, אתה לא רואה סרטים, יענו... שפתאום אתה רואה את הגיבור, הוא מתאמן והוא נלחם ברשע? אני רק רוצה, אני סתם עושה הרסטו גריים למוח שלנו, קצת אולי מרגישים פתאום. נעים מאוד, לוחמי האור, ככה קוראים לנו בזוהר, לוחמי האור. אבל למה צריך להבין שאנחנו במלחמה? כי אם אני לא במלחמה, למה נכנס? לאדישות. עכשיו זה מסתדר לך, כן? כי זה נשמע קצת מילים קשות. לא מלחמה, התמודדות. במקום, רגע, לא התמודדות. עוד רגע, תניה, אני מצטער, הזמן עומד לי ואני רוצה זמן לשאלות, תרשמי את השאלה. להתמודדות. במילים אחרות, יש לי פה ניסיון שאני צריך לעבוד איתו, אוקיי? זה המילים, מלחמה. לא מתביישים להגיב ביהדות מלחמה, כי כשאנחנו נמצאים בהפך האור, אני צריך להתעורר ולהגיד, wake up, wake up, לוחם, לשמה באת לעולם. אבל בלי האיבה, התינה, אלא מלחמת מודעות של אור בחושך. מאבק, התמודדות. וצריכים להתבשר. ולמה אומרים דווקא חייל? כי מה רואים בחייל? דבקות במשימה, ציות, עמידה בזמנים, ארגון, סדר. איך קוראים לנו ב... איך קוראים לנו ב... בעצם הזה, היום הזה יצאו צבאות? צבאות השם. לא כתוב יצאו בני ישראל, בעצם היום הזה יצאו צבאות, יצאו צבאות השם. מעניין, למה קראו לנו פתאום צבא? למה צבאות, למה צבא? צבא בא לתת לנו הגדרה מסוימת. זה נשמע קצת מילה חזקה, אבל תסתכלו בערכים החיובים של צבא. מה רואים? אחדות. כל אחד יש לו את המקום שלו, כל אחד את ההגדרה שלו, כל אחד תורם למערכת, הם עובדים ביחד, שיתוף פעולה, מורל. אנחנו מרצים לחיילים באסנט. אתם ברוכים הבאים לאסנט, מרכז המודעות יהודית בגליל, רחוב הארי 2. תסתכל באתר אסנט א' תמך נון ת', תסתכל בפייסבוק, מי שמתחבר אליה בכלל, לראות את הסופי שבוע שלנו. בכל אופן, זה הרעיון. אחרי שהבנו שזה כל כך נמצא, כי לא יכול לומר אשר כפי שכלו הוא האמת. וכששומע דעת חברו ומפלפלים, זה לעומת זה באמיתות, הרי באים לאמיתת הדברים. מה הפתרון לצאת מהפירוד הזה? לדבר עם החבר. לקחת חבר ולהציף את הדברים שאתה חושב, שאתה רואה, ומה יעשה החבר? קצת ייתן לך חיבור למקום הנכון, כי כל אחד רואה ממקום שכלו. דאגה בלב איש יסיחנה, ודבר טוב יסמכנה. מה זה בדבר טוב? ודבר אותיות דיבור, דיבור טוב. רק כשאני מסתכל על האחר ורואה אותו בככה וככה 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 ומרגיש ממש דחייה ממנו, מה הפתרון? אתה לא יכול לבד, כי אתה סובייקטיבי. הקליפה הזאת היא חזקה מדי, אתה צריך חבר, טובים השניים מן האחד. במקרים יותר קשים שאני לא יכול, אני לא מוצא חבר, אז יש לנו את המאמן, המטפל, הפסיכולוג, הפסיכיאטר. ועל זה אמר רבי ישראל בעל שם טוב כשהוא הגיע לעולם במאה ה-17. למה העולם נהיה דיכאוני והרבה מחלות נפש? כי הפסיקו להיות חברים אמיתיים שאפשר לבוא ולקבל עצה ולפתוח ולא לדאוג ולחשוש, להציף את העניינים ולהקשיב ולקבל את העצה ולבטל את המקום שלי. עד שאתה לא הולך למאמן או מטפל ומשלם כסף ולוקח כדורים, אתה לא מרפא מהמקום שלך. למה אני לא מרפא מהמקום שלי? זו המלחמה שלנו, זו מדיין, זה מדון וריב. והנה כמו כן בענייני עבודה, כשעובדים אחד עם השני אינם יכולים להתערב ולהתאחד, מפני שאינו מחשב כלל עבודת זולתו ואינו חושב אותו לעובד שנותן מגרעת בעבודת חברו וימאס ויבטל את הטוב שלו. כלומר, מה הנטייה? שאני מסתכל בחבר שלי, בידי שלי, בן הזוג שלי, וכשאני רואה אותו בעבודה שלו, כשאני רואה אותו בהתנהלות בבית, את בן הזוג, במה אני מתמקד?
במגרעות שלו,
תודה.
זה תלוי מי לא מודע.
הלא מודע הזה, ועל זה בדיוק אנחנו מדברים, זו קליפת מדיה. איך קוראים לזה בשפה יותר פשוטה? כן, אנחנו צריכים לתת לזה כינוי לתופעה הזאת. גאווה, אגו, זה בסדר גמור. רק היהדות מדברת מאיפה התופעה הזאת יש לה בכלל מקום. וכשאתה מבין זו מדיין, עצם המודעות שיש פה איזה קליפה שמוציאה אותי מהאחדות, מה התיקון? אני מחפש לי חבר, אני מדבר, דאגה בלב איש, אני אשיח אותה לעוד מישהו, בוא נשמע עצה. אולי רק יש מצב שאני לא צודק, אולי יש מצב שאני לא רואה את הדברים נכון. רבותיי, כרגע הסגנון מובן לכם, אנחנו מבינים כרגע, ירדנו מעולם הקבלה והכנסנו תכלס לתוך החיים.
אז אני רוצה להגיד משהו, אלוהים אומר
בישעיהו מחשבותיי למחשבותיכם, כי מחשבותיי למחשבותיכם
ודרכיי לא דרכיכם. שמיים מארץ, ובמשלי אומר שמע בני והקשב לעצתי עד בינתך אל תישען. זאת אומרת, יש לנו פה שני ספרים שאומרים לנו, תשמע, אתה לא רואה טוב, בוא תנסה ללכת אחריי, אני אראה לך דרך הכתוב, דרך
אחרת, בדיוק. ומה שימצא בו איזה חיצרון, אף גם בחיצוניות, לפעמים אומר, זה אפילו לא נוגע. כרגע יש ויכוח בזוגיות, קרה לכם פתאום אתם מתפקים בין בני זוג, פתאום מתפקים, את זוכרת שהיינו אצל אמא? רגע, מה אתה זוכרת שהיינו אצל אמא? מה אתה רוצה להגיד? לא, את לא זוכרת את הקטע שהיא ביקשה ממך ביצים ופתאום לא קמת, אמרת אין לי כוח? היא מה זה נפגע ממך? רגע, מה אתה מעלה לי את זה לוויכוח? זה לא נוגע בכלל. מה הקשר? מה הקשר שאתה פתאום נציף לתוך ויכוח איזשהו עניין שרבתם עליו פעם או התווכחתם עליו? ודרך אגב, אני רוצה להזכיר לך שאתה זוכר? רגע. דבר ראשון, אתם מזדהים איתי, בכל אופן לי זה קורה. זה קורה לי. זה אותה קליפה. היא עובדת חזק, היא עובדת בכל מיני גוונים. אותה גאווה. ומכל שכן, כשנמצא בו איזה מידה לא טובה, אשר אין אדם צדיק, מה אומר עכשיו, לאיזה מקום הוא מכניס אותנו אדמו? מה הפתרון לזה? צדיק כתמר יפרח. נאמר, ויחסרהו מעט מאלוקים. נאמר, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא. מה אתה מחפש? שלמות, פרפקציוניזם, תצא מזה, אתה לעולם לא תהיה באחדות. פרפקציוניזם, שלמות, זה הרצון להיות צודק, כי אתה רואה את השלם. אבל אומר האדמו"ר במאמר, האדמו"ר הרש"ב, הרי אתה לא מושלם. איך אתה דורש שלמות? כתוב לך בכתובים, כשיצרו אותך לא יצרו אותך שלם, אז מאיפה בא לך התוקף הזה שאתה דורש שבן הזוג, בת הזוג, החבר, יתנהג כמו שצריך? וזה כמו שנראה לך. אז פתרון אחד, עשה לך חבר. אולי בעצם כשאתה עושה חבר, הוא אומר לך, תשמע, יכול להיות שעבר עליו יום קשה, והוא בכלל לא מתכוון למה שהוא אומר. חשבת על זה? לא חשבתי על זה. קרה לכם שאנחנו פולטים דבר עניין, אנחנו לא מתכוונים, יש לי חברים בעבודה באסנט, האם אני יוצא עליהם, פולט עליהם דברים, בכלל לא התכוונתי. זה קטע, טוב, לא צריך להגיד הכל. זה הקטע המרוקאי, כן. אז מה אתה רוצה? אתה מתחבר אליו ואתה מדבר איתו ומציף את הפרטים, ופתאום אתה רואה, אתה כל כך כעסת בגלל איזשהו עניין, ופתאום הוא חושף לך רעיון ועוד רעיון שלא ראית בכלל. אי הרצון אפילו לראות את הצד האחר, זה קליפת מניין. מה הפתרון לזה? להתחבר, וזה המלחמה. מה זה המלחמה לאהוב? לא להיות צודק, אל תהיה צודק, תאהב. מה זה לאהוב?
פנים אל פנים.
פנים אל פנים, להקשיב.
זה לצאת מעצמך גם.
לצאת מהמקום
לא
שלך?
לא רק לראות את עצמך, אלא לראות.
לראות את האחר, זו אהבה, להקשיב. לקבל שיש עוד דעה חוץ ממך. אז ישכון בך אור אהבה. וזה צדיק התמר יפרח, לוקח לזה 70 שנה. בהם, ככה אומר דוד המלך, ימי שנותינו בהם 70 שנה. מה זה בהם 70 שנה? בהם אומר, בהם אותיות בהמה. דוד המלך אומר לנו, מה אתה דורש מחברך כל כך? אדם נולד. מה הוא נולד? עיר פרא אדם יולד. אז מה אתה כל כך תמה? מה אתה מתפעל מזה שהוא עושה איזה טעות? תגיד תודה שהוא עושה רק את הטעות הזו. זה גם נכון. כשאתה מבין מאיפה הוא בא ומי אנחנו באמת, ויש משיכה ויש כזאת קליפה שכל כך נלחמת בנו, אז תלכי ללחום בה. מה זה ללחום? ללחום בתבניות שרואים רק את החסר, ולהתחיל לראות את כל המכלול. וזה מבקש, הווי נקום נקמת בני ישראל מהמדיינים. בני ישראל צריכים לעשות את המלחמה הזו. כי זה לא מלחמה ששייכת לאור העליון, כי שם למעלה באור העליון, אחדות. פה למטה יש פירוד והתחלקות. לכן הוויה התלבש בנו, ואנחנו עושים את הלוחמה הזאת. וזה צריך באופן של מין כזאת, תסלחו לי קצת על הפסיכו, אני הפסיכי ואתם רואים דרמה, מין נקמה, מה זה הנקמה הזאת? וגוד אמרת, רגע, דבר שלילי, זה כאילו להתרגז על המקום הזה. די, אייל, די. תפרגן לו, תשחרר. תראה את הצד השני, תקבל את המקום הרגיש שלה. היא לא מושלמת כמוך. היא טעות, מושלמת כמוך. הוא יקיפה מדי, כמעט מלכמה, מלכמה, לא, לא. בלי פעניקות, אל תתפעל. לא, הנה, תפחתי אותך. כמוך, אה? מושלמת כמוך. אני הרגע אמרת, אוה, אלה, יאה. רבותיי, נקמת בני ישראל במדיינים, למדנו, הערנו עוד פסוק בתורת ישראל. זו מלחמה של המודעות לטובת האהבה ולא הצודק, כי הצודק הוא סובייקטיבי. האוהב הוא אובייקטיבי, הוא רואה פנים, 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 פרטים של המציאות. הוא יוצא מעצמו. זה אור שמשדר ביקום והוא מלווה אותנו עד בו הגאולה. לא תהיה שלמות בעבודה הזאת, עד בו המשיח, עד בו הגאולה. זו התמודדות יומיומית. עצם המודעות וההפנמה שהבורא שם אותנו כאן לוחמי אור כדי להתמודד מול זה, וידוע לנו שזה קיים ועכשיו ברורה לי העבודה הזאת, זה כשלעצמו מחזק, יוצר בהירות, פחות איבה וטינה וחוסר הבנה. כלומר שעכשיו אתם יוצאים לרחוב מבחינתי מדיין פאו אחי, אני מבין, בסדר, אתה קצת סובייקטיבי, אתה רואה רק את עצמך, אתה כועס עליי, אני מרפא. למה? כי לי יש את המודעות. כי לי יש את המודעות. אני מזהה את הקליפה הזאת ואני לא מתפעל. מה אני מבין? טוב, שמעתי כרגע, זרקו לכיווני איזושהי אמרה לא נעימה, אמרו לי משהו, פגעו בי, אני רוצה לשמוע עוד צד. אני רוצה להתייעץ על זה, דאגה בלבי ששיחנה. מה אני מצפה ממנו שיהיה מושלם? הרי, אחרי. ימי שנותינו בהם 70 שנה. הוא בחינת פרק. מה אני כל כך יורד לו, יורדת לה לחיים, או כל כך שנאה. לי ולך אין שום דבר על מה לדבר, אנחנו נפרדים!
בלי דרמות,
אבל זה חייב! אתה ראית עצמך פעם רב עם בת הזוג, עם בן הזוג? צריך לראות את המראה? לא. אז אני מראה לכם, נכון? זה לא נראה לי. נרים לחיים. שיהיה בהצלחה, שזכות האדמו"ר רבי שלום בר הצדיק תעמוד לנו ולפחות, לפחות ינסה לפעול בזה, להתנתק מעט מהמקום, לפעול בזה. שלמות. שיהיה בהצלחה, תודה רבה. שאלות.
בתור קואוצ'ר אתה צריך להגיד השבוע שיעורי בית ולא לריב.
יפה, יוסיפה. השבוע רבותיי, בתור קואוצ'ר, אומרת לי הדוקטור, השבוע אנחנו מנסים, אני אגיד לכם דבר כזה, תנסו קודם כל לזהות ולהבין איך הקליפה עובדת בתודעה, את המשפטים שלה. קודם כל את המשפטים שלה, כי לא רק קשר, קודם כל לזהות את המשפטים שלה, ואז להתייעץ עליהם, אולי זה דווקא משפט טוב, ותהית, זה לא מדייק. שיהיה בהצלחה.